עסקנו בתפיסה האורגנית של האמונה של עם ישראל, מה שנקרא העניין האלוקי. אנחנו בעמוד ריש סמך. היו ויכוחים בין עם ישראל לבין כוחות שונים על הזהות שלנו, על האמונה שלנו. ולפעמים מצאנו תשובות של עם ישראל שהן תשובות אפולוגיות פרטיות, והתשובות האלו המסרים הם ודאי שפלים, אולי סנועים, לא מצד עצמם. זאת אומרת, זה שעם ישראל לפעמים נאלץ לענות תשובות נקודתיות על מצווה מסוימת, מה ההיגיון בה, על סוג של אמונה ישראלית מסוימת, מה ההוכחה של האמונה הזאת ומה הרעיון שעומד מאחורי המנהג הזה, כל מיני תשובות נקודתיות שכאילו באות להגן על היהדות, על האמונה שלה מפני טענות. התשובות האלו, הבעיה היא לא מצד עצמם שהתשובות הן לא טובות ונכונות. אנחנו מוצאים הרבה ויכוחי תשובה בתולדות האומה הישראלית, שנאלצו יהודים להתווכח כל מיני תשובה כלפי אמינים, כלפי מתנגדים אלינו. לפעמים ויכוחים בכתב, כמו שאנחנו יכולים לראות ספרים ומאמרים שהם היו כולם תשובות לשאלות או לטענות. לפעמים היו ויכוחים בעל פה ומפורסמים ויכוחים, המפורסם ביותר זה הרמב"ן, שהיו לו ויכוחים פומביים עם שונאי ישראל או אנשים שטוענים נגד עם ישראל. אנחנו מוצאים את העובדה שעם ישראל הגן על עצמו בעיתות הצורך בכל הדורות על ידי התמודדויות, ותמיד האופי של ההתמודדויות זה תמיד דברים נקודתיים, פה איזה פסוק, פה איזה מנהג, פה איזה הלכה, למה זה ככה ומה למה זה, כל מיני שאלות, למה זה לא, למה זה מוסרי, ואיך תסביר את האמונה הזאת, וקשה על זה קושיה היסטורית, קשה על זה קושיה ארכיאולוגית, נקודות. הבעיה היא לא התוכן, אלא המערכה בכללותה. באמת, זה לא המצב הנורמלי. מסביר הרב קוק, מרן אבא שליטה, שאת החילוק בין ענה ועל טען כיוולתו, בין אפיקורוס נוכרי ובין אפיקורוס ישראל, זה לגבי אופייה האורגני הרוחני המיוחד של הכרה הזו. יש סתירה שהגמרא בשבת פרק שני עומדת עליה בין שני מאמרים. יש המאמר אחד שאומר לענות לכל אחד, גם אם אדם שואל אותך שאלות לא כל כך הגיוניות, לא כל כך נכונות, תענה לו, תנסה להשיב לו לפס את דעתו, לבין הוראה אחרת, שלא לענות. אם מישהו אומר דברים לא נחשבות לך, שאלות מטופשות, שאלות שהן נגד האמונה, לא צריך לענות לכל אחד על כל השאלות שלו. מה ההבדל? אומר הרב שיש הבדל בין נוכרי לישראל. יש אדם שבא מבחוץ, יש אדם ששואל מבפנים. מה נקודת ההבחנה? נקודת ההבחנה היא לגבי האופי האורגני הרוחני המיוחד של הכרה הזו. הרבה פעמים השאלות הנקודתיות הן בעצם נובעות מחוסר תפיסה אורגנית. כשאין תפיסה אורגנית, לא של היהדות ושלא של עם ישראל, אלא מלא המון המון נקודות פרטיות פתאום מוצפות. למה זה ולמה זה ולמה זה ולמה זה וכל מיני נגחויות. וכשהתפיסה האורגנית נמצאת וכשה התודעת חיים השלמה עומדת על תילה, אז מילה גם ההסתכלות על דברים פרטיים ושאלות פרטיות היא מקבלת מענה אחר לגמרי. גם צדדי הבריאות וגם צדדי החולי, גם החסרונות וגם היתרונות, לא על פי חשבונות פרטיים מצד עצמם יוכלו להיערך ולהסתדר ולהתקן, אלא על פי יסוד כלליותו האורגנית. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו צריכים לדעת שהמענה האמיתי וההסתכלות האמיתית היא תוצאה, היא הסתכלות מערכתית שהוא מתגלה ומתבלט ומתגשם בחיים, בהכרה. ולכן, הרבה פעמים הוויכוחים שעם ישראל נקלע אליהם, מול אומות העולם, בסוף זה המון המון ויכוחים על המון המון עצים בגלל שלא רואים את היער. וזה אילוץ. טוב, אז אין ברירה. לאומות העולם זה מה שאתה עונה. כי אתה לא חקתם תשובה אורגנית. אז אתה עונה להם תשובות נקודתיות. אבל בתוכנו, בתוך עם ישראל, זאת תהיה הרבה פעמים טעות להתעסק בנקודות, בתשובות לשאלות נקודתיות. לפעמים הרבה פעמים כשמדובר בתוך עם ישראל, צריך רגע אחד להרים את המבט למעלה. תגיד רגע, על מה אנחנו מדברים כאן? מה זה עם ישראל? מה זה התורה? מי אנחנו? קצת מבט על, כולל, שמתוכו ממילא הרבה שאלות אחר כך מוצאות את מקומם. אבל קודם כל, דווקא כשאנחנו מדברים בתוכנו פנימה, לפעמים לא יהיה נכון לגלוש ולהידחק לכל מיני סוגיות נקודתיות שכאילו עוסקות כל אחת כתלושה בפני עצמה. יש פה שאלות על, שאלה מערכתית, שאלה צריך לשים לדבר, וכשהיא מתבררת ומתבהרת, אז נכון, נכון, יש פה המון נקודות, לפעמים נקודות שיותר קל לנו איתם, יותר קשה לנו איתם, ואנחנו, איפה אנחנו נמצאים. ולכן, במיוחד בדור שלנו, בתקופה הנוכחית שלנו, שהנושא הלאומי הכללי מתחזק, עוד יותר נכונה ההסברה שלא מתחילה מפרטים, אלא מראייה מערכתית. יכול להיות שהיא גם אחר כך מדברת על פרטים. אבל כמו שלכולנו ברור שקודם כל יש ראייה רחבה כללית, וכך נכון צריך להסתכל על הדברים, ורק אחר כך לדון על הפרטים. לפני כמה שנים, הרבה שנים אני זוכר, ששמעתי, היה איזה, יש מושג שנקרא היסטוריון צבאי, חוקר. הוא נתן איזה הרצאה, מחקר כזה, הוא לקח מערכה באחת המערכות באחת המלחמות, ומערכה מאוד מפורסמת. מערכה כזאת שהיו שם כמה שיצאו גיבורים גדולים, מערכה מאוד מאוד מפורסמת באחת מלחמות ישראל, והוא פשוט פירק את כל המערכה לגורמים קטנים. זאת אומרת, ממש ירד למי עשה מה, ומה היה, ומה, פרטי פרטים. וכשהוא ירד לפרטי פרטים וחקר את כל דבר, התברר שכל התמונה אחרת לגמרי. איך שהתמונה שבאמת מי עשה ומה עשה ומה קרה ומה זה, אחרת לגמרי מאיך שזה נתפס. זה דבר שמאוד אופייני היום. יש המון חוקרים כאלו שמוכיחים את זה. כי כשאתה יורד לפרטים, מוכן את הדברים בצורה אסטרטגית וצבאית, אז אתה פתאום אומר, רגע, זה בעצם הרבה יותר משמעותי, וזה הדבר העיקרי, וזה... ופה היה הנקודה השולית, ופה היה תקלה, ופה היה תקלה. אתה חוקר. ואני זוכר ששמעתי מישהו אחר ואומר, תשמע, לפעמים דווקא אדם שלא חי את האירוע, אז הוא באמת יכול לחקור כל הפרטים. אבל מי שחי את האירוע יודע שאירוע כמו מלחמה או אירוע אחר, זה לא אוסף של פרטים. באירוע כזה יש למשל אווירה. יש למשל מה נותן כוח לכולם. יש למשל מה יוצר תחושה של התקדמות והצלחה. זה מדדים שאתה לא יכול למדוד אותם מרחוק, כשאתה מנותח את הדברים בצורה קרה ועניינית, לפי הנתונים האובייקטיביים בשטח. זה מה שהופך גדוד למערכה אורגנית, זה הרבה פעמים הרוח והאווירה והתחושות והרגשות, שהם בסוף מה שהכריע את הקרב. ואת זה אתה לא יכול, אי אפשר להעביר את זה למחקר, אי אפשר לחקור את זה. מי שהיה שם מבין, מי שלא, לא. אז יכול להיות שאתה תגיד בצורה מחקרית, הבן אדם הזה, הוא לא תרם יותר מדי לקרב. יכול להיות. אבל יכול להיות שהוא יצר אווירה של רוח ושל אחדות. יכול להיות שהוא יצר אווירה של תנופה. יכול להיות שהוא עודד את כולם בקשר. יכול להיות שהוא דיווח דיווחים קצת מוגזמים, אבל זה הרים את הרוח, את רוח הלקימה לכולם. וזה מה שהשפיע בסוף הדבר על כל אחת הקרב. זאת אומרת שהרבה פעמים הראייה האורגנית, כן, היא מסתכלת אחרת ממילא על כל מיני פרטים ונותנת להם משקל אחר ומשמעות אחרת מאשר הראייה המחקרית. כי אנחנו רואים דברים בצורה שונה. אני אתן עוד דוגמה ממקום אחר. פעם פגשתי חבר שלי שהוא מלמד באיזו ישיבה. הוא מלמד באיזו ישיבת, איזושהי ישיבה גבוהה. קצת שאלתי אותו, התעננתי, הוא מלמד שם בישיבה. ושאלתי אותו, מה עושה ראש הישיבה? הוא אמר לי, כלום. הוא אמר, מה זה כלום? הוא אמר לי, הוא לא עושה כלום. הוא מעביר שיעורים? לא. שיעור בגמרה? לא. שיעורי אמונה? לא. אז מה הוא עושה? ראש הישיבה. זאת אומרת, מה זה ראש הישיבה? תיקח אותו, הישיבה מתה. אמר לי, מה הוא עושה? אמר, אני לא יודע להסביר לך מה הוא עושה. לא יודע, אם תשב, נעיקר איתך על המערכת, אין לי מושג, אני לא יכול להגיד לך מה הוא עושה. זה לא שיש לו איזה שיעור חשוב בגמר. אבל הוא הנשמה של הישיבה. הוא הנשמה. בלעדיו הישיבה שובקת חיים. כשהוא נמצא, הכל עובד. למה? הוא הנשמה של המקום. רואים אותו כשהוא נוכח, כשהוא נמצא, כשהוא זה, כולם, הכל מתנהל. מי שיבוא במחקר, אני לא יודע, יבוא איזה יועץ ארגוני, יגיד, הבן אדם הזה פרופוקציה מיותרת. הוא לא עושה, לא את זה, לא את זה, זה. כי הוא לא צריך אותו. כי הוא לא משרת אף משבצת. הכל יעבוד דיכוי בלעדיו, אבל זה לא נכון. כי יש מושג אחר, יש ראייה אורגנית. בראייה אורגנית יכול להיות יש מישהו אחד שהוא לא מלא פה שום פונקציה, אבל כולם תלויים בו. הוא האוויר. הוא הדגל, הוא המנוע מאחורי הקלעים. זאת אומרת שאמר הרב, גם כשאתה דן עכשיו על פרטי תורה, על פרטי מצוות, אתה יכול לבוא לעבודת המקדש, ואתה לא יודע מה זה בית מקדש. לא היית שם, אין לך מושג מה קורה שם. אז אתה עכשיו קורא את פרשיית הקורבנות. אתה חוקר את זה אחד לאחד. וזה נראה לך פשוט איזה בית מטבחיים, זוועת עולם. שוחטים פה, זורקים שם. בשביל מה לזרוק? את אדם, בשביל מה לשחוט, בשביל מה זה, ולקחת את הכנפיים שלנו, ציפור וזה. אתה רואה, פרט, אתה כל פרט בפני עצמו, אתה תסביר לי אותו. באמת כל פרט בפני עצמו, קשה להסברה, ולא פשוט. אבל מי שנמצא שם, מי שהיה שם, מי שיהיה שם בעזרת השם, אז כל המושג בית מקדש זה משהו ענק שמרומם את הרוח. אז הכל נבלע בתוך, ואז ברור לו שכן, שכל זה מה שעושה את המקום להיות בית מקדש. ואז גם הפרטים האלו הם מקבלים פתאום הקשר אחר, פרשנות אחרת, משמעות אחרת, כי הוא מפגש עם ה... ואי אפשר בלי זה. בלי... תיקח את זה, זה לא, זה לא שווה כלום. כן.
אבל בסוף כשאתה רוצה להסביר משהו לבן אדם, בכל נושא, אתה חייב לתקור את הנושא הנקודתי.
אני חושב שכשיש אדם שהוא מבחוץ, זה משהו מסביר נוכרי, אין לך ברירה. אבל שמישהו שהוא קצת מבין עניין, הוא בפנים, זאת אומרת, הוא לא חוקר צבאי, הוא חייל שהיה, הוא יודע מה זה גדוד, איך גדוד מתנהל. אז אתה יכול לדבר איתו קצת בשפה אחרת. ואחר כך שדבר איתו על הפרטים זה קצת שונה.
כשהרב מדבר איתנו על הדברים האלה, אז אנחנו כאילו... אנחנו גם כאילו לומדים פרטים. אנחנו לומדים את כל מיני סוגיות מסוימות, יש לנו את הקונטקסט, כי אנחנו מביאים את הרעיון הכללי. יש איזושהי ראייה אמונית, אז הפרטים יפים מסתדרים. אבל גם כשאתה רוצה להסביר לבן אדם אחר כל פרט, זה לא... אתה לא יכול להעביר את כל הרעיון.
אי אפשר להעביר, אבל אפשר ליצור הקדמה קצרה, לפעמים הקדמה של מילים, לפעמים הקדמה של גישה, של מה, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה. בואו נסתכל במבט כולל. ועכשיו בואו נדבר על הפרט. והרבה פעמים זה משנה את התמונה. או זה נותן פתח להסברה מסוג אחר, להבנה שונה. זה מאפשר לבוא אל הפרט הזה מתוך גישה אחרת. וזה, אומר רפו, זה מאוד מאוד עקרוני, במיוחד שאנחנו עוסקים בהסברה כלפי פנים. מישהו שבתוך עם ישראל, מישהו שבאמת בחוץ, מה שאתה אומר, אין ברירה, אתה צריך לענות לו בפרט הזה, וזה מה יש, טנק סילקי ולטו. אבל יש מצב שאל טנק סילקי ולטו, כל השאלה שלך היא נובעת בגלל שאתה אתה לא שם לב מה קורה כאן בכלל, תתעורר, בוא נפתח את העיניים מה קורה כאן, עכשיו בוא נדבר על הפרטים. כן.
יכול להיות לזה... אתה יכול ליצור
דשטוש
וחוסר דיון.
לא, זו לא המטרה שלה. המטרה שלה ליצור גישה. גישה, תפיסה, נקודת מוצא. מה קורה כאן בעצם עכשיו?
דוגמה עם המלחמה שלנו. יכול להיות שהניבור הזה הוא גם שכר יועץ תקשורת אחרי המלחמה בשביל לעשות טוב, ואם לא תחקור את הפרטים, אתה לא תדע את זה, שהוא בעצם ישתכן ולא...
יכול להיות. אבל אני שואל, אני מראיין את הלוחמים. מראיין את הלוחמים, ואני רואה שמה שנתן להם את הכוח ואת הרוח, זה התחושות, זה הזרמים, המסרים שהוא הצליח ליצור סביבו. אז זה נתן להם כוח. הם הרגישו שהוא, הם, ש, שהם נעים קדימה, שזה הולך, שיש תנופה. וזה מה שניצח. והרבה פעמים זה נכון. כן.
זה בגלל
אקולוגיות? הסברים התנצלותיים כאלו, שאתה צריך להסביר את זה ולהסביר את זה. אתה בעמדת מסבירן כזה. אז לפעמים זה נכון שצריך להסביר למה זה, ולהתנצל ככה, במרכאות, במגננה כזאת. לפעמים זה לא נכון להסביר את הפרטים עכשיו. נגיד, כשגוי שואל אותך על איזה פסוק בספר ישעיהו, שזה לא מסתדר עם איזה, אז תענה לו, טוב, תסביר לו את הפסוק. אבל יכול להיות שאם יהודי שואל אותך את הפסוק הזה, שהוא לא מסתדר מבחינה היסטורית, מבחינה ארכיאולוגית, וזה וזה, הפסוק הספר ישעיהו, לא, בוא, רגע אחד, בוא, איפה אנחנו מדברים? קודם כל, מה זה ישעיהו הנביא? אמונה בנביא, מה זה נביא? בסדר? עכשיו, אתה רוצה עכשיו, בוא נדבר גם על הפסוק הזה. קודם כל, איפה אנחנו נמצאים? ולפעמים גו, אתה באמת כמו בחוץ, אתה לא יכול לעשות את זה. כן.
בעולם לא צריך להסביר באמת
נכון.
את הדבר
הזה. נכון, זה מי שבפנים.
זה
מישהו... נכון, נכון, אני מסכים. אבל הוא אומר שהיום, דווקא בגלל שיש התחזקות של הנושא הלאומי, האורגני, יש הזדמנות כן לדבר או להעביר מסרים יותר כלליים כאלה. תפיסה יותר מערכתית כזאת. שכולנו ברור לנו שכשאנחנו לומדים את ההיסטוריה של הציונות ושל פרקים משמעותיים, אנחנו מבינים כולנו שלא יהיה נכון לחקור את הדברים בצורה מדעית, אנליטית לבד, כי אנחנו נפסיד המון המון מהאמת. נפסיד המון מהאמת. מי שיחקור בצורה מדעית מחקרית לבד, יביא את כל הנתונים, יגיד לך שהלכי זה כלום. מחתרת הלכי זה כלום. זה, אין איזה שום משקל, שום משמעות. זה קומץ עשרות אנשים חסרי, אין להם שום כוח פיזי, שום כוח פוליטי. כלום. אבל מה לעשות? מי שהיה חי באותה תקופה יבין שיש להם המון המון השפעה על הרחוב הישראלי. למה? כי הם, כי הם הקצינו עמדות והם השפיעו מאוד מאוד על הלך הרוח ויצרו עימות תמידי, וזה היה גורם מאוד משמעותי בחיים הציבוריים של החברה הישראלית אז. כי זה רגשות, זה תחושות, זה המון דברים שקשה להכניס אותם למחקר מדעי שהוא מאוד דווקא אנליטי, שהוא רואה כל פרט של עצמו.
מה אתה רואה? אני נותן לתחושה שיש פה משהו?
אני משתף אותו, אני מזכיר לו, מעורר בו, כן. לנסות לעורר קודם כל את העמדה הזאת, כן.
אני
אשלח לו להגיד פעמים,
נגיד
אני אסביר
כל מיני דברים לומר אותו על מה לתקווה,
אז זה מאוד קשה. אז אנחנו באמת נאלצים להסביר הסברים נקודתיים. נכון. אז לפעמים שאלו אותך מה שתגיד, טוב, אבל מבחינת החוק הבינלאומי ומבחינת משפטית ככה ואיזה תקדים, לפעמים, אבל לפעמים אפשר לדבר רגע, בוא נרים את הראש, מה מדובר פה? מה זה, מה יש כאן? איזה רגשות לאומיים ורצף היסטורי ותודעת עם. עכשיו בוא נדבר על זה. יש מקומות שהם סמלים אדירים לעם, שאי אפשר למדוד אותם במדדים מדעיים, כי הם הלב. איך תסביר את זה? איך תסביר למישהו מה זה קבר אחר? איך תסביר לגוי, אני יודע מה, לשר החוץ האמריקאי, מה זה קבר אחר? תסביר לו את זה. הוא בסדר, הוא מבין שיש פה קבר דתי וזה, הוא אומר לך, ריאלי, תחשב, נו, יש פה בעיות ביטחוניות, פוליטיות, בינלאומיות, יש פה איזה קבר. אז אתה לא, תבין, אתה לא מבין מה, בסדר, נו, לא יודע מה, תזיז את הקבר, תעשה מה, לא יודע, תמצא פתרונות, מה שאתה חקוקה. זה לא הגיוני בגלל קבר. אבל כשאתה אומר ליהודי, קבר אחל, אז אצלו זה מיד מתקשר לאיזה סוגיה גיטלית, של ה... של יעקב אבינו, ושל השבטים, ושל רחל מבקה על בניה, וכל הגלות, ומה זה התקוות של עם ישראל. זה משהו אחר, זה לא עכשיו הקבר. זה חלק ממערכת אורגנית ענקית. נכון, לצערנו אבל אנחנו רוצים למנף את התקופה הנוכחית, כי מתגלה ומתעוררת בה כלליות בדור שלנו. יש תחושות לאומיות. תחושות לאומיות זה דבר אורגני. אפשר למנף את זה, לנצל את זה, לתודעות שכלליות, כי האומה הישראלית מרגישה חיים מיוחדים, שזה משהו שזר לא יבין, שזה לא מדעי, שזה לא נקודות, שזה משהו אחר. העובדה שכן, אנשים מרגישים, יש דבר כזה שנקרא התחושות של העם, משק כנפי ההיסטוריה, כל מיני דברים כאלו ש... רגשות ותחושות והכרות חיים אורגניות, זו הזדמנות לשכפל או להעתיק את זה בנושאים נוספים. כמו שזה נכון בתורה, זה נכון גם בנושא ההסברות הפוליטיות הבינלאומיות. בעומדנו במעמד זה, האם דבר שצריך לאמר הוא עוד? כן, לכאורה לא הייתי צריך להגיד את זה, אבל טוב אני אומר את זה, שגם העמדה הלאומית הישראלית שלנו ושאיפות התקוות והאמונות של התחייה, גאולתנו פדות נפשנו, הדרך להגן עליהם זה לא בחשבונות אפולוגטיים פרטיים. שיבוא אלינו מות העולם ויתנו לנו למה אתם צריכים את המטר הזה ואת הקילומטר ההוא ואת האתר הזה ואת העיר הזאת וכן הלאה. הדרך הנכונה באמת כלפי עצמנו, קודם כל, כשאנחנו נמצאים בזמן של שאיפה, של תקווה ואמונת חייה, זה לא בתירוצים נקודתיים פרטיים כלפי שאיפות אנושיות רחבות, אלא בקוננותו החיובית שמתנו החיוני והעקרי המיוחד בתקופתנו זאת. האם לא ראוי שהשיח והשפה יהיה הרבה יותר מערכתי כללי של מי אנחנו, מה, למה באנו לכאן, באנו לכאן מחזון הנביאים, באנו לכאן כרצף היסטורי של כל הדורות, של התפילות של כל עם ישראל, באנו לכאן כי זה הבטחת השם, כי הארץ שלנו זה עניין לך, זה ראייה אחרת, זה שפה אחרת. וכי צריך עוד להתפרש שאין בלאומיות שלנו והתחיות שלנו מן הצמצום, זה לא עניין טכני שיש פה חבורת אנשים שמחפשת קרקע בטוחה לשבת עליה, שזה ראייה מאוד מצומצמת, מאוד פרגמטית, מאוד מדעית. צמצום שהוא מונח בהכרח כשמדובר על עמים, קיבוצים לאומיים, שבחווה אנושית בזמננו, שבאמת צמצמה מאוד מאוד, ולפעמים הופכת את הנושא הלאומי למשהו מאוד מאוד מכני, למשהו מאוד למדינה במובן הטכני מעשי שלה. מה זה מדינה? זה רשות שאמורה לספק צרכים, איזה מין מפקדה כזאת, שאמורה לספק צרכים לוגיסטיים לאנשים שנמצאים שמשלמים בשבילם מיסים. אז אם זה מדינה, אז בסדר, אז מה עושים מכל דבר עניין? זה לא תחושות לאומיות והיסטוריה ורגשות אדירים, זה פונקציונלי. בעוד לא קלטה הרשעה ולא שפלה גאות אדם, כן, כל עוד יש רשע בעולם, כל עוד יש גבות, אז כל המושגים הם מאוד נמוכים, הם מאוד חומריים. התפיסה של המושג מדינה ועם הם נורא גסה וחומרית. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על עם ישראל ועל עם שחוזר לארצו, זה מבחינתנו לא נושא מצומצם של חיפשנו מפקדה ואנחנו מחפשים מישהו שירכז את כל הנושא של טיפול ביהודים בעולם, וזה מין מרכז פיקוד כזה שייתן את כל השירותים ליהודים שמתקבצים ופשוט זה יותר נוח שכולם במקום אחד, אפשר יותר להגן עליהם ויותר למלא את כל הצרכים. זה ראייה מאוד צרה ומצומצמת של מה זה לחזור לארץ ישראל. אנחנו נוראים על החלט יעקב שמבטאת את השאיפות האדירות של עם ישראל לאורך כל הדורות, שאיפות בלי מיצרים, זה שאיפות אדירות של ניציון תצא תורה דבר השם ירושלים, והשאיפות להר השם, ושאיפות לקדושה, ושאור לגויים, וכל מיני דברים אדירים. העבודה הלאומית שלנו, התחייה הממשית שלנו, אי אפשר להפריד אותה בעיקר בשורש, ביסוד, לאף רגע אחד מהאידיאלים האלוקיים שפונים לכל האנושות בסופו של דבר. אנחנו מדברים על עם ישראל שחוזר לארצו, זה לא פתרון לבעיות כלכליות, ביטחוניות, חברתיות. זה הרבה יותר, יש פה תורה שצריכה להיאמר לכל העמים, יש פה חזון הנביאים שפונה לכל האנושות. זה, ככה צריך להסתכל על זה. אז עכשיו כשאתה מסתכל על זה ככה, הכל נראה אחרת. זה כבר לא יהיה תשובות נקודתיות של למה אנחנו צריכים את המטר הזה ואת הקילומטר ההוא, כי יהיה לנו מאוד קשה להגן על נמל התעופה הבינלאומי שלנו אם נוותר על הקילומטר הזה, ויהיה לנו מאוד קשה לפתור את בעיות הכלכליות שלנו אם נוותר על השטח מחיה הזה. זה תשובות אפולוגטיות, תשובות קטנות. אנחנו צריכים לומר משהו אחר. אנחנו מדברים על זה שעם ישראל הוא עתיד האנושות, מהתורה שלו, מהנבואות שלנו. באנו כאן מכוח התורה, מכוח הנבואה. יש לנו בלי סוף מדרשים ואגדות ומסורות ותפילות ואמונות ותקוות, וכל החיים שלנו של עם ישראל לדורותיו עומדים פה על הפרק. אז אתה בא ודן על קילומטרים ועל מטרים ועל צרכים כלכליים ביטחוניים? על מה אתה מדבר? מדברים על, על חלומות של 2,000 שנה, על, על היסטוריה של, של 3,000-4,000 שנה, על, על ספרי נבואה, על חזון, על תקוות האנושות, על... מי אנחנו? מה הם החיים שלנו? אז אנחנו מדברים, זה ראייה אחרת לגמרי. איפה המקום, למשל, של האחדות הטבעית, של מצד אחד קוסמופוליטיות, מצד שני לאומיות, בעם ישראל? עם ישראל זה עם שונה משאר העמים. כי לנו, החזון הלאומי שלנו הוא חזון בינלאומי. לך תדון עכשיו חזון לאומי בראייה בינלאומית לפי קריטריונים רגילים של סכסוכי גבולות בין עמים. כי אצלנו הנושא הוא לא סכסוך בין עם לעם על שטח מחיה וביטחון. אצלנו הנושא הוא האנושות כולה. כי אם עם ישראל יש לו את ירושלים, אז נערו עליו כל הגויים. ואם עם ישראל מקריב קורבנות בבית המקדש, אז ברכה לכל הארץ. זה לא נושא לאומי פרטי שלנו, זה נושא בינלאומי. איך תסביר את זה עכשיו? אנחנו צריכים לבוא בגישה כזאת לנושא הזה. אם אנחנו מגיעים בגישה מצומצמת, אז באמת אנחנו נכנסים לעולם מצומצם. אנחנו, יש לנו צרכים ביטחוניים, ויש לנו צרכים פוליטיים, וצריך להיזהר, ולא סומכים על הערבים, אז הכל נהיה קטנוני, אז מדברים איתנו בקטנות. אבל אנחנו צריכים לצאת מזה. אנחנו מדברים בשפה קטנה, אז הכל נהיה קטן. אז עושים איתנו חשבונות קטנוניים. תשים גדר פה, ותשים שם, וכל מיני, יש פתרונות. תעשה הסכם כזה, הסכם כזה. זה לא נכון, זה טעות בכל התפיסה. על מה אנחנו מדברים כאן?
כן. למה שלא היה גם תשובות כאלות לגויים?
הרבה פעמים. יש כאלו שמבינים. אבל יש כאלה שאין להם ישרות להבין. צריך ישרות בשביל זה. אני אתן לך סיפור שסיפר בלפור. בלפור היה מנהיג בריטניה, מנהיג בריטי, בזמן מלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה מתגלגל לאנגליה מדען יהודי בשם ויצמן. היה כימאי. והוא פיתח איזה תרכובת כימית שעזרה מאוד לתעשיית הנשק הבריטית במלחמת העולם הראשונה. במקביל הוא היה מאוד פעיל, פעיל נלהב מאוד בתנועה הציונית, ובקשרים מאוד מאוד זה הוא הצליח בצורה מאוד מאוד במלא פרוטקציות לקבל 5 דקות ראיון אצל בלפור. הוא היה אדם אנונימי, ובלפור היה מנהיג. בלפור היה אדם מאוד נחמד, מאוד אציל, אדם מאוד ישר והגון, אבל היה טיפוס כזה, מקרין טיפה אדישות כזאת, בוא נגיד ככה. טוב, אז הוא ישב עם הרגליים על הכיסא ועל השולחן, ואתה יודע, ככה מקרין, טוב, בלפור, מה יש לך להגיד? אז הוא ניסה, הוא היה צריך לדבר באנגלית. עכשיו, הוא בא ממזרח אירופה, הוא יהודי שגדל במזרח אירופה, גדל בחיידר. הוא לא למד במיוחד אנגלית שם, היה צריך באנגלית אילגת להתחיל להגיד מה הוא רוצה. קיצור, לא בדיוק הצליח להסביר, והוא ראה שבלפור פשוט לא מבין מה. אז באיזשהו שלב חיים ויצמן אמר לו, תשמע, כדי לעשות הסכם שלום בין אנגליה לגרמניה, אז הגרמנים יבקשו את לונדון. ככה אנחנו עושים הסכם שלום. אתה תסכים? אז הוא הסתכל עליו ככה. אדוני, לונדון, לונדון היא שלנו, היא של אנגליה. כאילו הסתכל, לא מבין מה הוא מדבר איתו. לונדון זה של אנגליה. אז חיים ויצמן אמר לו, נכון, לונדון היא של אנגליה. אבל כשלונדון הייתה עדיין ביצה, לנו בירושלים כבר היו מלכים ונביאים ומשוררים. באותו רגע הוא אמר, באותו רגע, וולפר אומר, באותו רגע הבנתי את כל הסיפור. זה לא הסבר נקודתי. פתאום הוא הבין את כל העניין. פתאום הוא הבין שהיהודים עכשיו שרוצים מקלט מדיני בארץ ישראל, שזה נושא טכני, פתאום הוא תפס שזה לא נושא טכני. שזה בעצם, זה התנך, זה הרצף הדורות. פתאום הוא הבין את התמונה, מבט אחר לגמרי. ואז יצא הצהרת בלפור, כתוצאה. לא מיד, קצת אחר כך. משהו הצליח, הוא היה אדם ישר בלפור, אדם ישר הגון. משהו הצליח להתבצע, זה פתאום לדבר על זה אחרת. וכל השתנה. אבל זה גויים ישרים. כן.
הוא
אומר במעמד
זה, מה זה המעמד הזה?
המעמד? בתקופה הזאת, בתקופה שאנחנו נמצאים. איפה אחדותן הטבעית של הקוספורט יולמרט? כן, סליחה.
אם הוא לא ישר, הוא תכף זה בעיה שלו באיזשהו מובן.
נכון, בעיה שלו, מה לעשות? ואז מה שנשאר זה לענות לו תשובות נקודתיות, כמו שכתוב, טנק סילקי ולטו. הוא לא ישר, מה שאפשר לדבר איתו זה בשפה שלו. אתה אומר לו, למה צריך את המטר הזה? כי בלי זה אין לי הגנה, ואני לא יכול לסמוך על החמאס, ואני לא יכול לסמוך עליהם, ואנחנו צריכים גבולות בטוחים, ופה יש לי צורך כלכלי, זה השיח, וזה שיח עצוב. כי הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו.
וזה מקדם אותנו בתור עם שאנחנו
נגדנו? לא, זה משיג אותנו אחורה, כי אנחנו נכנסים ונגררים לצערנו הרב גם לצורת חשיבה כזאת ולשיח כזה, וזה מת. זה פשוט מת. זה הורג אותנו בבפנים.
אנחנו צריכים
לענות
תשובה תנכית,
גם למשיבה. אבל מי שלא ישר, הוא לא ישר, מה לעשות? מי שלא ישר, מי שאין לו ראייה, הוא לא מבין את המושגים האלו, אז הוא... אין מה לעשות, צריכים לענות תשובה, כמו שבכל הוויכוחים, בכל הדורות, היה צריך לענות תשובות נקודתיות כאלו, כן, ברירה, מה לעשות? הרי מה הנושא בסוף? הנושא הוא התורה. אתה יכול, אדם שלא מאמין בתורה, אז הוא ישאל אותך על איזה דין מסוים, יגיד לך שזה לא מוסרי, אתה יכול להסביר לו אלף הסברים. בסוף הוא לא מאמין בתורה, מבחינתו התורה זה ספר שהיה פעם שאין לו שום משמעות לימינו. אז אמת. תגיד לו ככה, תגיד לו ככה, הסבר כזה, הסבר... בסדר, נגיד יצאת איכשהו עם איזה הסבר מניח את הדם. נו, כן. מה הבעיה? זו בעיה מערכתית, זה לא בעיה נקודתית. זה בעיה עקרונית, הוא פשוט לא מאמין בתורה, אז מה... אז יצאת, בסדר, יצאת... נו. נכון. ולפעמים אין ברירה, כי זה מישהו שהוא, אני יודע מה, זה גוי שמכריח אותך להתווכח איתו. או שיש פה איזה עת, עת צרה ליעקב. אז אין ברירה. הרבן לא רצה להתווכח. הרבה יהודים לא רצו להתווכח. לא היה להם ברירה. אבל באמת, בכל הזדמנות שאנחנו יכולים, אנחנו לא נכנס לפינות. אנחנו קודם כל, רגע, בוא, מה מדובר כאן? בוא, תפתח את העיניים, תרים את הראש, תסתכל מה מדובר. מה נושא שעומד פה על הפרק? זה מת לדבר רק על הפרקים.
ברמה הלאומית אנחנו כן יכולים לדבר ככה.
מה?
ברמה הלאומית אנחנו כן יכולים לדבר ככה.
נכון, צריכים יותר ויותר לחשוב ככה, להרגיש ככה וגם לדבר ככה. בהצלחה, יום טוב. עסקנו בתפיסה האורגנית של האמונה של עם ישראל, מה שנקרא העניין האלוקי. אנחנו בעמוד רש סמיכי, היו ויכוחים בין עם ישראל לבין כוחות שונים על הזהות שלנו, על האמונה שלנו. ולפעמים מצאנו תשובות של עם ישראל שהן תשובות אפולוגיות פרטיות. והתשובות האלו, המסרים הם ודאי שפלים, אולי סנועים. לא מצד עצמם. זאת אומרת, זה שעם ישראל לפעמים נאלץ לענות תשובות נקודתיות על מצווה מסוימת, מה ההיגיון בה, על סוג של אמונה, אמונה ישראל, ישראלית מסוימת, מה ההוכחה של האמונה הזאת, ומה הרעיון שעומד מאחורי המנהג הזה. כל מיני תשובות נקודתיות שכאילו באות להגן על היהדות, על האמונה שלה מפני טענות. התשובות האלו, הבעיה היא לא מצד עצמם, שהתשובות הן לא טובות ונכונות. אנחנו מוצאים הרבה ויכוחי תשובה בתולדות האומה הישראלית, שנאלצו יהודים להתווכח כל מיני תשובה כלפי אמינים, כלפי מתנגדים אלינו. לפעמים ויכוחים בכתב, כמו שאנחנו יכולים לראות ספרים ומאמרים שהם היו כולם תשובות לשאלות או לטענות. לפעמים היו ויכוחים בעל פה ומפורסמים ויכוחים, המפורסם ביותר זה הרמב"ן, שהיו לו ויכוחים פומביים עם שונאי ישראל או אנשים שטוענים נגד עם ישראל. אנחנו מוצאים את העובדה שעם ישראל הגן על עצמו בעיתות הצורך בכל הדורות על ידי התמודדויות, ותמיד האופי של ההתמודדויות זה תמיד דברים נקודתיים. פה איזה פסוק, פה איזה מנהג, פה איזה הלכה, למה זה ככה ומה, למה זה, כל מיני שאלות, למה זה לא, למה זה מוסרי, ואיך תסביר את האמונה הזאת, וקשה על זה קושיה היסטורית, קשה על זה קושיה ארכיאולוגית, נקודות, נקודות. הבעיה היא לא התוכן, אלא המערכה בכללותה. באמת, זה לא המצב הנורמלי. מסביר הרב קוק, מרן אבא שליטה, שאת החילוק בין ענה ועל טען כיוולתו, בין אפיקורוס נוכרי ובין אפיקורוס ישראל, זה לגבי אופייה האורגני הרוחני המיוחד של הכרה הזו. יש סתירה שהגמרא בשבת פרק שני עומדת עליה, בין שני מאמרים. יש המאמר אחד שאומר לענות לכל אחד, גם אם אדם שואל אותך שאלות לא כל כך הגיוניות, לא כל כך נכונות, תענה לו, תנסה להשיב לו לפס את דעתו, לבין הוראה אחרת שלא לענות. אם מישהו אומר דברים לא נכון, שואל אותך שאלות מטופשות, שאלות שהן נגד האמונה, לא צריך לענות לכל אחד על כל השאלות שלו. מה ההבדל? אומר הרב שיש הבדל בין נוכרי לישראל. יש אדם שבא מבחוץ, יש אדם ששואל מבפנים. מה נקודת ההבחנה? נקודת ההבחנה היא לגבי האופי האורגני הרוחני המיוחד של הכרה הזו. הרבה פעמים השאלות הנקודתיות הן בעצם נובעות מחוסר תפיסה אורגנית. כשאין תפיסה אורגנית, לא של היהדות ושלא של עם ישראל, על מילה המון המון נקודות פרטיות פתאום מוצפות. למה זה ולמה זה ולמה זה ולמה זה וכל מיני נגחויות. וכשהתפיסה האורגנית נמצאת וכשהתודעת חיים השלמה עומדת על טילה, אז מילה גם ההסתכלות על דברים פרטיים ושאלות פרטיות היא מקבלת מענה אחר לגמרי. גם צדדי הבריאות וגם צדדי החולי, גם החסרונות וגם היתרונות, לא על פי חשבונות פרטיים מצד עצמם יוכלו להיערך ולהסתדר ולהתקן, אלא על פי יסוד כלליותו האורגנית. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו צריכים לדעת שהמענה האמיתי וההסתכלות האמיתית היא תוצאה, היא הסתכלות מערכתית, שהוא מתגלה ומתבלט ומתגשם בחיים, בהכרה. ולכן, הרבה פעמים הוויכוחים שעם ישראל נקלע אליהם מול אומות העולם, בסוף זה המון המון ויכוחים על המון המון עצים בגלל שלא רואים את היער. וזה אילוץ. טוב, אז אין ברירה. לאומות העולם, זה מה שאתה עונה. כי אתה לא חקקתם תשובה אורגנית. אז אתה עונה להם תשובות נקודתיות. אבל בתוכנו, בתוך עם ישראל, זאת תהיה הרבה פעמים טעות. להתעסק בנקודות, בתשובות לשאלות נקודתיות. לפעמים, הרבה פעמים כשמדובר בתוך עם ישראל, צריך רגע אחד להרים את המבט למעלה. תגיד, רגע, על מה אנחנו מדברים כאן? מה זה עם ישראל? מה זה התורה? מי אנחנו? קצת מבט על, כולל, שמתוכו ממילא, הרבה שאלות אחר כך מוצאות את מקומם. אבל קודם כל, דווקא כשאנחנו מדברים בתוכנו פנימה, לפעמים לא יהיה נכון לגלוש ולהידחק לכל מיני סוגיות נקודתיות שכאילו עוסקות כל אחת כתלושה בפני עצמה. יש פה שאלות על, שאלה מערכתית, שאלה צריך לשים לדבר, וכשהיא מתבררת ומתבהרת, אז נכון, נכון, יש פה המון נקודות, לפעמים נקודות שיותר קל לנו איתם, יותר קשה לנו איתם, ואנחנו, איפה אנחנו נמצאים? ולכן, במיוחד בדור שלנו, בתקופה הנוכחית שלנו, שהנושא הלאומי הכללי מתחזק, עוד יותר נכונה ההסברה שלא מתחילה מפרטים, אלא מראייה מערכתית. יכול להיות שהיא גם אחר כך מדברת על פרטים. אבל כמו שלכולנו ברור שקודם כל יש ראייה רחבה כללית, וכך נכון צריך להסתכל על הדברים, ורק אחר כך לדון על הפרטים. לפני כמה שנים, הרבה שנים אני זוכר, ששמעתי, היה איזה, יש מושג שנקרא היסטוריון צבאי, חוקר. הוא נתן איזה הרצאה, מחקר כזה, הוא לקח מערכה באחת המערכות באחת המלחמות, ומערכה מאוד מפורסמת, מערכה כזאת שהיו שם כמה שיצאו גיבורים גדולים, מערכה מאוד מאוד מפורסמת באחת מלחמות ישראל, והוא פשוט פירק את כל המערכה לגורמים קטנים. זאת אומרת, ממש ירד למי עשה מה ומה היה ומה, פרטי פרטים. וכשהוא ירד לפרטי פרטים וחקר את כל הדבר, התברר שכל התמונה אחרת לגמרי. איך שהתמונה שבאמת מי עשה ומה עשה ומה קרה ומה זה, אחרת לגמרי מאיך שזה נתפס. זה דבר שמאוד אופייני היום. יש המון חוקרים כאלו שמוכיחים את זה. כי כשאתה יורד לפרטים, מוכן את הדברים בצורה אסטרטגית וצבאית, אז אתה פתאום אומר, רגע, זה בעצם הרבה יותר משמעותי, וזה הדבר העיקרי, וזה... ופה היה הנקודה השולית, ופה היה תקלה, ופה היה תקלה. אתה חוקר. ואני זוכר ששמעתי מישהו אחר ואומר, תשמע, לפעמים דווקא אדם שלא חי את האירוע, אז הוא באמת יכול לחקור כל הפרטים. אבל מי שחי את האירוע יודע שאירוע כמו מלחמה או אירוע אחר, זה לא אוסף של פרטים. באירוע כזה יש למשל אווירה. יש למשל מה נותן כוח לכולם. יש למשל מה יוצר תחושה של התקדמות והצלחה. זה כל מיני, זה מדדים שאתה לא יכול למדוד אותם מרחוק, כשאתה מנותח את הדברים בצורה קרה ועניינית, לפי הנתונים האובייקטיביים בשטח. זה מה שהופך גדוד למערכה אורגנית, זה הרבה פעמים הרוח והאווירה והתחושות והרגשות, שהם בסוף מה שהכריע את הקרב. ואת זה אתה לא יכול, אי אפשר להעביר את זה למחקר, אי אפשר לחקור את זה. מי שהיה שם מבין, מי שלא, לא. אז יכול להיות שאתה תגיד בצורה מחקרית, הבן אדם הזה, הוא לא תרם יותר מדי לקרב. יכול להיות. אבל יכול להיות שהוא יצר אווירה של רוח ושל אחדות. יכול להיות שהוא יצר אווירה של תנופה. יכול להיות שהוא עודד את כולם בקשר. יכול להיות שהוא דיווח דיווחים קצת מוגזמים, אבל זה הרים את הרוח, את רוח הלקימה לכולם. וזה מה שהשפיע בסוף הדבר על כל אחת הקרב. זאת אומרת שהרבה פעמים הראייה האורגנית, כן, היא מסתכלת אחרת ממילא על כל מיני פרטים ונותנת להם משקל אחר ומשמעות אחרת מאשר הראייה המחקרית. כי אנחנו רואים דברים בצורה שונה. אני אתן עוד דוגמה ממקום אחר. פעם פגשתי חבר שלי שהוא מלמד באיזה ישיבה. הוא מלמד באיזה ישיבה גבוהה. קצת שאלתי אותו, התעננתי, הוא מלמד שם בישיבה, ושאלתי אותו, מה עושה ראש הישיבה? הוא אמר לי, כלום. הוא אמר, מה זה כלום? הוא אמר לי, הוא לא עושה כלום. הוא מעביר שיעורים? לא. שיעור בגמרא? לא. שיעורי אמונה? לא. אז מה הוא עושה? ראש הישיבה. זאת אומרת, מה זה ראש הישיבה? תיקח אותו, הישיבה מתה. אמר לי, מה הוא עושה? אמר, אני לא יודע להסביר לך מה הוא עושה. לא יודע, אם תשב, נעיקר איתך על המערכת, אין לי מושג, אני לא יכול להגיד לך מה הוא עושה. זה לא שיש לו איזה שיעור חשוב בגמרא. אבל הוא הנשמה של הישיבה. הוא הנשמה. בלעדיו הישיבה שובקת חיים. כשהוא נמצא, הכל עובד. למה? הוא הנשמה של המקום. רואים אותו כשהוא נוכח, כשהוא נמצא, כשהוא זה, כולם, הכל מתנהל. מי שיבוא במחקר, לא יודע, יבוא איזה יועץ ארגוני, זה, יגיד, הבן אדם הזה פונקציה מיותרת. הוא לא עושה, לא את זה, לא את זה, כי הוא לא צריך אותו. כי הוא לא משרת אף משבצת. הכל יעבוד לכאורה בלעדיו, אבל זה לא נכון. כי יש מושג אחר, יש ראייה אורגנית. בראייה אורגנית יכול להיות יש מישהו אחד שהוא לא מלא שום פונקציה, אבל כולם תלויים בו. הוא האוויר. הוא הדגל, הוא המנוע מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אמר הרב, גם כשאתה דן עכשיו על פרטי תורה, על פרטי מצוות, אתה יכול לבוא לעבודת המקדש, ואתה לא יודע מה זה בית מקדש. לא היית שם, אין לך מושג מה קורה שם. אז אתה עכשיו קורא את פרשיית הקורבנות, אתה חוקר את זה אחד לאחד, וזה נראה לך פשוט איזה בית מטבחה עם זוועת עולם. שוחטים פה, זורקים שם, בשביל מה לזרוק? את אדם, בשביל מה לשחוט, בשביל מה זה, ולקחת את הכנפיים שלנו, ציפור וזה. אתה רואה, פרט, אתה כל פרט בפני עצמו, אתה תסביר לי אותו. באמת כל פרט בפני עצמו, קשה להסברה, ולא פשוט. אבל מי שנמצא שם, מי שהיה שם, מי שיהיה שם בעזרת השם, אז כל המושג בית מקדש זה משהו ענק שמרומם את הרוח. אז הכל נבלע בתוך, ואז ברור לו שכן, שכל זה מה שעושה את המקום להיות בית מקדש. ואז גם הפרטים האלו הם מקבלים פתאום הקשר אחר, פרשנות אחרת, משמעות אחרת, כי הוא נפגש עם ה... ואי אפשר בלי זה. בלי... תיקח את זה, זה לא, זה לא שווה כלום. כן.
אבל בסוף כשאתה רוצה להסביר משהו לבן אדם, בכל נושא, אתה חייב לתקור את הנושא הנקודתי.
אני חושב שכשיש אדם שהוא מבחוץ, זה מה שמסביר נוכרי, אין לך ברירה. אבל שמישהו שהוא קצת מבין עניין, הוא בפנים, זאת אומרת, הוא לא חוקר צבאי, הוא חייל שהיה, הוא יודע מה זה גדוד, איך גדוד מתנהל. אז אתה יכול לדבר איתו קצת בשפה אחרת. ואחר כך שדבר איתו על הפרטים זה קצת שונה.
כשהרב מדבר איתנו על הדברים האלה, אז אנחנו כאילו... אנחנו גם כאילו לומדים פרטים. אנחנו לומדים כל מיני סוגיות מסוימות, יש לנו את הקונטקסט, כי אנחנו מביאים את הרעיון הכללי. יש איזושהי ראייה אמונית, אז הפרטים יפים מסתדרים. אבל גם כשאתה רוצה להסביר לבן אדם אחר כל פרט, זה לא... אתה לא יכול להעביר את כל הרעיון.
אי אפשר להעביר, אבל אפשר ליצור הקדמה קצרה, לפעמים הקדמה של מילים, לפעמים הקדמה של גישה, של מה, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה. בואו נסתכל במבט כולל. ועכשיו בואו נדבר על הפרט. והרבה פעמים זה משנה את התמונה. או זה נותן פתח להסברה מסוג אחר, להבנה שונה. זה מאפשר לבוא אל הפרט הזה מתוך גישה אחרת. וזה, אומר רפו, זה מאוד מאוד עקרוני, במיוחד שאנחנו עוסקים בהסברה כלפי פנים, מישהו שבתוך עם ישראל, מישהו שבאמת בחוץ, מה שאתה אומר, אין ברירה, אתה צריך לענות לו בפרט הזה, וזה מה יש, טנק, סילקי, ולטו. אבל יש מצב שאל טנק, סילקי, ולטו, כל השאלה שלך היא נובעת בגלל שאתה אתה לא שם לב מה קורה כאן בכלל, תתעורר, בוא נפתח את העיניים מה קורה כאן, עכשיו בוא נדבר על הפרטים. כן.
יכול להיות
אם הוא כלל יותר,
אתה יכול ליצור
דשדוש
וחוסר דיון.
לא, זו לא המטרה שלה. המטרה שלה ליצור גישה. גישה, תפיסה, נקודת מוצא. מה קורה כאן בעצם עכשיו?
דוגמה עם המלחמה שלנו. יכול להיות שהניבור הזה הוא גם שכר יועץ תקשורת אחרי המלחמה בשביל לצאת טוב, ואם לא תחקור את הפרטים, אתה לא תדע את זה, שהוא
יכול להיות.
ישתכן ולא...
יכול להיות. אבל אני שואל, אני מראיין את הלוחמים. מראיין את הלוחמים, ואני רואה שמה שנתן להם את הכוח ואת הרוח, זה התחושות, זה הזרמים, המסרים שהוא הצליח ליצור סביבו. אז זה נתן להם כוח. הם הרגישו שהם נעים קדימה, שזה הולך, שיש תנופה. וזה מה שניצח. והרבה פעמים זה נכון. כן.
מה זה אקולוגיות?
הסברים התנצלותיים כאלו, שאתה צריך להסביר את זה ולהסביר את זה. אתה בעמדת מסבירן כזה. אז לפעמים זה נכון שצריך להסביר למה זה, ולהתנצל ככה, במרכאות, במגננה כזאת. לפעמים, זה לא נכון להסביר את הפרטים עכשיו. נגיד, כשגוי שואל אותך על איזה פסוק בספר ישעיהו, שזה לא מסתדר עם איזה... אז תענה לו, טוב, תסביר לו את הפסוק. אבל יכול להיות שאם יהודי שואל אותך על הפסוק הזה, שהוא לא מסתדר מבחינה היסטורית, מבחינה ארכיאולוגית, וזה וזה, הפסוק בספר ישעיהו, לא, בוא, רגע אחד, בוא, איפה אנחנו מדברים? קודם כל, מה זה ישעיהו הנביא? אמונה בנביא, מה זה נביא? בסדר? עכשיו, אתה רוצה עכשיו בוא נדבר גם על הפסוק הזה. קודם כל, איפה אנחנו נמצאים? ולפעמים עם גוי, באמת כמו בחוץ, אתה לא יכול לעשות את זה. כן.
להסברה, כאילו, בעולם לא נצליח להסביר באמת את הדבר.
נכון. זה מי שבפנים. נכון, נכון. אני מסכים. אבל הוא אומר שהיום, דווקא בגלל שיש התחזקות של הנושא הלאומי האורגני, יש הזדמנות כן לדבר או להעביר מסרים יותר כלליים כאלה, תפיסה יותר מערכתית כזאת, שכולנו ברור לנו שכשאנחנו לומדים את ההיסטוריה של הציונות ושל פרקים משמעותיים, אנחנו מבינים כולנו שלא יהיה נכון לחקור את הדברים בצורה מדעית אנליטית לבד, כי אנחנו נפסיד המון המון מהאמת, נפסיד המון מהאמת. מי שיחקור בצורה מדעית מחקרית לבד, יביא את כל הנתונים, יגיד לך שהלכי זה כלום. מחתרת הלכי זה כלום. זה, אין איזה שום משקל, שום משמעות. זה קומץ עשרות אנשים חסרי, אין להם שום כוח פיזי, שום כוח פוליטי, כלום. אבל מה לעשות? מי שהיה חי באותה תקופה, יבין שיש להם המון המון השפעה על הרחוב הישראלי. למה? כי היה להם, כי הם הקצינו עמדות. והם השפיעו מאוד מאוד על הלך הרוח, ויצרו עימות תמידי, וזה היה גורם מאוד משמעותי בחיים הציבוריים של החברה הישראלית אז. כי זה רגשות, זה תחושות, זה המון דברים שקשה להכניס אותם למחקר מדעי שהוא מאוד דווקא אנליטי, שהוא רואה כל פרט של עצמו. אני משתף אותו, אני מזכיר לו, מעורר בו, כן. לנסות לעורר קודם כל את העמדה הזאת, כן.
אפשר להגיד פעמים, נגיד אני אסביר כל מיני דברים, אני אומר אותו על מה דווקא שקשורים
לדעת. זה מאוד קשה, אז אנחנו באמת נאלצים להסביר הסברים נקודתיים, נכון. אז לפעמים שאלו אותך מה שתגיד, טוב, אבל מבחינת החוק הבינלאומי ומבחינת משפטית ככה ואיזה תקדים, לפעמים, אבל לפעמים אפשר לדבר רגע, בוא נרים את הראש, מה מדובר פה? מה זה, מה יש כאן? איזה רגשות לאומיים ורצף היסטורי ותודעת עם. עכשיו בוא נדבר על זה. יש מקומות שהם סמלים אדירים לעם, שאי אפשר למדוד אותם במדדים מדעיים, כי הם הלב. איך תסביר את זה? איך תסביר למישהו מה זה קבר אחר? איך תסביר לגוי, אני יודע מה, לשר החוץ האמריקאי, מה זה קבר אחר? תסביר לו את זה. הוא בסדר, הוא מבין שיש פה קבר דתי וזה, הוא אומר לך, ריאלי, תחשב, נו, יש פה בעיות ביטחוניות, פוליטיות, בינלאומיות, יש פה איזה קבר. אז אתה לא מבין מה, בסדר, נו, אתה לא יודע מה, תזיז את הקבר, תעשה מה, לא יודע, תמצא פתרונות, מה שאתה חקקה. זה לא הגיוני בגלל קבר. אבל כשאתה אומר ליהודי קבר רחל, אז אצלו זה מיד מתקשר לאיזו סוגיה גיטלית של יעקב אבינו, ושל השבטים, ושל רחל מבקה על בניה. בכל הגלות, ומה זה התקוות של עם ישראל, זה משהו אחר, זה לא עכשיו הקבר, זה חלק ממערכת אורגנית ענקית.
זה ימובל, אולי אפילו להפך מיהודים, זה...
נכון, לצערנו הרע. אבל אנחנו רוצים למנף את התקופה הנוכחית כי מתגלה ומתעוררת בה כלליות בדור שלנו. יש תחושות לאומיות. תחושות לאומיות זה דבר אורגני. אפשר למנף את זה, לנצל את זה, לתודעות שכלליות, כי האומה הישראלית מרגישה חיים מיוחדים, שזה משהו שזר לא יבין, שזה לא מדעי, שזה לא נקודות, שזה משהו אחר. העובדה שכן, אנשים מרגישים, יש דבר כזה שנקרא התחושות של העם, משק כנפי ההיסטוריה, כל מיני דברים כאלו ש... רגשות ותחושות והכרות חיים אורגניות, זה הזדמנות לשכפל או להעתיק את זה בנושאים נוספים. כמו שזה נכון בתורה, זה נכון גם בנושא ההסברות הפוליטיות הבינלאומיות. בעומדנו במעמד זה, האם דבר שצריך לאמר הוא עוד? כן, לכאורה לא הייתי צריך להגיד את זה, אבל טוב אני אומר את זה, שגם העמדה הלאומית הישראלית שלנו ושאיפות התקוות והאמונות של התחייה, גאולתנו, בדות נפשנו, הדרך להגן עליהם זה לא בחשבונות אפולוגטיים פרטיים. שיבוא אלינו מות העולם ויתנו לנו למה אתם צריכים את המטר הזה ואת הקילומטר ההוא ואת האתר הזה ואת העיר הזאת וכן הלאה. הדרך הנכונה באמת כלפי עצמנו קודם כל, כשאנחנו נמצאים בזמן של שאיפה, של תקווה ואמונת חייה, זה לא בתירוצים נקודתיים פרטיים כלפי שאיפות אנושיות רחבות, אלא בכוננותו החיובית של מתנו החיוני והעקרי המיוחד בתקופתנו זאת. האם לא ראוי שהשיח והשפה יהיה הרבה יותר מערכתי כללי של מי אנחנו, מה למה באנו לכאן, באנו לכאן מחזון הנביאים, באנו לכאן כרצף היסטורי של כל הדורות, של התפילות של כל עם ישראל, באנו לכאן כי זה הבטחת השם, כי הארץ שלנו זה עניין לך, זה ראייה אחרת, זה שפה אחרת. וכי צריך עוד להתפרש שאין בלאומיות שלנו והתחיות שלנו מן הצמצום, זה לא עניין טכני שיש פה חבורת אנשים שמחפשת קרקע בטוחה לשבת עליה, שזה ראייה מאוד מצומצמת, מאוד פרגמטית, מאוד מדעית. צמצום שהוא מונח בהכרח כשמדובר על עמים, קיבוצים לאומיים, שבחווה אנושית בזמננו, שבאמת צמצמה מאוד מאוד, ולפעמים הופכת את הנושא הלאומי למשהו מאוד מאוד מכני, למשהו מאוד למדינה במובן הטכני מעשי שלה. מה זה מדינה? זה רשות שאמורה לספק צרכים, איזה מין מפקדה כזאת, שאמורה לספק צרכים לוגיסטיים לאנשים שנמצאים שמשלמים בשבילם מיסים. אז אם זה מדינה, אז בסדר, אז מה עושים מכל דבר עניין? זה לא תחושות לאומיות והיסטוריה ורגשות אדירים, זה פונקציונלי. בעוד לא קלטה הרשעה ולא שפלה גאות אדם, כן, כל עוד יש רשע בעולם, כל עוד יש גבות, אז כל המושגים הם מאוד נמוכים, הם מאוד חומריים. התפיסה של המושג מדינה ועם הם נורא גסה וחומרית. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על עם ישראל ועל עם שחוזר לארצו. זה מבחינתנו לא נושא מצומצם של חיפשנו מפקדה ואנחנו מחפשים מישהו שירכז את כל הנושא של טיפול ביהודים בעולם, וזה מין מרכז פיקוד כזה שייתן את כל השירותים ליהודים שמתקבצים ופשוט זה יותר נוח שכולם במקום אחד, אפשר יותר להגן עליהם ויותר למלא את כל הצרכים. זה ראייה מאוד צרה ומצומצמת של מה זה לחזור לארץ ישראל. אנחנו נוראים על החלט יעקב שמבטאת את השאיפות האדירות של עם ישראל לאורך כל הדורות, שאיפות בלי מיצרים, זה שאיפות אדירות של ניציון תצא תורה דבר שם ירושלים, והשאיפות להר השם, ושאיפות לקדושה, ושאור לגויים, וכל מיני דברים אדירים. העבודה הלאומית שלנו, התחייה הממשית שלנו, אי אפשר להפריד אותה בעיקר בשורש, ביסוד, לאף רגע אחד מהאידיאלים האלוקיים שפונים לכל האנושות בסופו של דבר. אנחנו מדברים על עם ישראל שחוזר לארצו, זה לא פתרון לבעיות כלכליות, ביטחוניות, חברתיות. זה הרבה יותר, יש פה תורה שצריכה להאמר לכל העמים, יש פה חזון הנביאים שפונה לכל האנושות. זה, ככה צריך להסתכל על זה. אז עכשיו כשאתה מסתכל על זה ככה, הכל נראה אחרת, זה כבר לא יהיה תשובות נקודתיות, שלמה אנחנו צריכים את המטר הזה ואת הקילומטר ההוא, כי יהיה לנו מאוד קשה להגן על הנמל התעופה הבינלאומי שלנו אם נוותר על הקילומטר הזה, ויהיה לנו מאוד קשה לפתור את בעיות הכלכליות שלנו אם נוותר על השטח מחיה הזה. זה תשובות אפולוגטיות, תשובות קטנות. אנחנו צריכים לומר משהו אחר. אנחנו מדברים על זה שעם ישראל הוא עתיד האנושות מהתורה שלו, מהנבואות שלנו. באנו כאן מכוח התורה, מכוח הנבואה. יש לנו בלי סוף מדרשים ואגדות ומסורות ותפילות ואמונות ותקוות, וכל החיים שלנו, של עם ישראל לדורותיו, עומדים פה על הפרק. אז אתה בא ודן על קילומטרים ועל מטרים ועל צרכים כלכליים ביטחוניים? על מה אתה מדבר? מדברים על, על חלומות של 2,000 שנה, על, על היסטוריה של, של 3,000 ו-4,000 שנה, על, על ספרי נבואה, על חזון, על תקוות האנושות, על... מי אנחנו? מה הם החיים שלנו? אז אנחנו מדברים, זה ראייה אחרת לגמרי. איפה המקום, למשל, של האחדות הטבעית, של מצד אחד קוסמופוליטיות, מצד שני לאומיות, בעם ישראל? עם ישראל זה עם שונה משאר העמים. כי לנו, החזון הלאומי שלנו הוא חזון בינלאומי. לך תדון עכשיו חזון לאומי בראייה בינלאומית לפי קריטריונים רגילים של סכסוכי גבולות בין עמים. כי אצלנו הנושא הוא לא סכסוך בין עם לעם על שטח מחיה וביטחון. אצלנו הנושא הוא האנושות כולה. כי אם עם ישראל יש לו את ירושלים, אז נערו אליו כל הגויים. ואם עם ישראל מקריב קורבנות בבית המקדש, אז ברכה לכל הארץ. זה לא נושא לאומי פרטי שלנו, זה נושא בינלאומי. איך תסביר את זה עכשיו? אנחנו צריכים לבוא בגישה כזאת לנושא הזה. אם אנחנו מגיעים בגישה מצומצמת, אז באמת אנחנו נכנסים לעולם מצומצם. אנחנו, יש לנו צרכים ביטחוניים, ויש לנו צרכים פוליטיים, וצריך להיזהר, ולא סומכים על הערבים, אז הכל נהיה קטנוני, אז מדברים איתנו בקטנות. אבל אנחנו צריכים לצאת מזה. אנחנו מדברים בשפה קטנה, אז הכל נהיה קטן. אז עושים איתנו חשבונות קטנוניים. תשים גדר פה, ותשים שם, וכל מיני, יש פתרונות. תעשה הסכם כזה, הסכם כזה. זה לא נכון, זה טעות בכל התפיסה. על מה אנחנו מדברים כאן? כן.
למה שלא היה גם תשובות כאלות לגויים?
הרבה פעמים. יש כאלו שמבינים. אבל יש כאלה שאין להם ישרות להבין. צריך ישרות בשביל זה. אני אתן לך סיפור שסיפר בלפור. בלפור היה מנהיג בריטניה, מנהיג בריטי, בזמן מלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה מתגלגל לאנגליה מדען יהודי בשם ויצמן. היה כימאי. והוא פיתח איזה תרכובת כימית שעזרה מאוד לתעשיית הנשק הבריטית במלחמת העולם הראשונה. במקביל הוא היה מאוד פעיל, פעיל נלהב מאוד בתנועה הציונית. ובקשרים מאוד מאוד זה, הוא הצליח בצורה מאוד מאוד במלא פרוטקציות לקבל 5 דקות ראיון אצל בלפור. הוא היה אדם אנונימי, ובלפור היה מנהיג. בלפור היה אדם מאוד נחמד, מאוד אציל, אדם מאוד ישר והגון, אבל היה טיפוס כזה, מקרין טיפה אדישות כזאת, בוא נגיד ככה. טוב, אז הוא ישב עם הרגליים על הכיסא ועל השולחן, ואתה יודע, ככה מכאן, טוב, בלפור, מה יש לך להגיד? אז הוא ניסה, הוא היה צריך לדבר באנגלית. עכשיו, הוא בא ממזרח אירופה, הוא יהודי שגדל במזרח אירופה, גדל בחיידר. הוא לא למד במיוחד אנגלית שם, היה צריך באנגלית אילגת להתחיל להגיד מה הוא רוצה. קיצור, הוא לא בדיוק הצליח להסביר. והוא ראה שבלפור פשוט לא מבין מה... אז באיזשהו שלב חיים ויצמן אמר לו, תשמע, כדי לעשות הסכם שלום בין אנגליה לגרמניה, אז הגרמנים יבקשו את לונדון. ככה, אנחנו עושים הסכם שלום. אתה תסכים? אז הוא הסתכל עליו ככה. אדוני, לונדון היא שלנו, היא של אנגליה. כאילו, הסתכל, לא מבין מה הוא מדבר איתו. לונדון זה של אנגליה. אז חיים ויצמן אמר לו, נכון, לונדון היא של אנגליה. אבל כשלונדון הייתה עדיין ביצה, לנו בירושלים כבר היו מלכים ונביאים ומשוררים. באותו רגע הוא אמר, באותו רגע, גולפר אומר, באותו רגע הבנתי את כל הסיפור. זה לא הסבר נקודתי. פתאום הוא הבין את כל העניין. פתאום הוא הבין שהיהודים עכשיו שרוצים מקלט מדיני בארץ ישראל, שזה נושא טכני, פתאום הוא תפס שזה לא נושא טכני. שזה בעצם, זה התנך, זה הרצף הדורות. פתאום הוא הבין את התמונה, מבט אחר לגמרי. ואז יצא הצהרת בלפור, כתוצאה. לא מיד, קצת אחר כך. משהו הצליח, הוא היה אדם ישר בלפור, אדם ישר הגון. משהו הצליח להצבעצן, זה פתאום לדבר על זה אחרת. וכל השתנה. אבל זה גויים ישרים. כן.
הוא
עומד במעמד
זה. מה זה המעמד הזה?
המעמד? בתקופה הזאת. בתקופה שאנחנו נמצאים. כן. איפה אחדותן הטבעית? שלא קוספטי אומרת, כן, סליחה.
אם הוא לא ישר, תכף זה בעיה שלו באיזשהו מובן.
נכון, בעיה שלו, מה לעשות? ואז מה שנשאר זה לענות לו תשובות נקודתיות, כמו שכתוב, טען כסיל כי יבלטו. הוא לא ישר, מה שאפשר לדבר איתו זה בשפה שלו. זאת אומרת, למה צריך את המטר הזה? כי בלי זה אין לי הגנה, ואני לא יכול לסמוך על החמאס, ואני לא יכול לסמוך עליהם, ואנחנו צריכים גבולות בטוחים, ופה יש לי צורך כלכלי, זה השיח, וזה שיח עצוב. כי הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו.
וזה מקדם אותנו בתור עם, שאנחנו
נגדנו? לא, לא, זה משיג אותנו אחורה, כי אנחנו נכנסים ונגררים לצערנו הרב, גם לצורת חשיבה כזאת, ולשיח כזה, וזה מת. זה פשוט מת. זה הורג אותנו בבפנים.
אנחנו צריכים
לענות
תשובה תנכית,
גם למי שלא ישר. אבל מי שלא ישר, הוא לא... הוא לא ישר, מה לעשות? מי שלא ישר, מי שאין לו ראייה, הוא לא מבין את המושגים האלו, אז הוא... אין מה לעשות, צריכים לענות תשובה, כמו שבכל הוויכוחים, בכל הדורות, היה צריך לענות תשובות נקודתיות כאלו, כן, ברירה, מה לעשות? הרי מה הנושא בסוף? הנושא הוא התורה. אתה יכול, אדם שלא מאמין בתורה, אז הוא ישאל אותך על איזה דין מסוים, מגיע לך שזה לא מוסרי, אתה יכול להסביר לו אלף הסברים. בסוף הוא לא מאמין בתורה, מבחינתו התורה זה ספר שהיה פעם שאין לו שום משמעות לימינו. אז זה מת. תגיד לו ככה, תגיד לו ככה, הסבר כזה, הסבר... בסדר, נגיד יצאת איכשהו עם איזה הסבר מניח את הדם. נו, כן. מה הבעיה? זה בעיה מערכתית, זה לא בעיה נקודתית. זה בעיה עקרונית, הוא פשוט לא מאמין בתורה, אז מה... אז יצאת, בסדר, יצאת... נו. נכון. ולפעמים אין ברירה, כי זה מישהו שהוא, אני יודע מה, זה גוי שמכריח אותך להתווכח איתו. או שיש פה איזה עת צרה ליעקב. אז אין ברירה. הרבן לא רצה להתווכח. הרבה יהודים לא רצו להתווכח. לא היה להם ברירה. אבל באמת, בכל הזדמנות שאנחנו יכולים, אנחנו לא נכנס לפינות. אנחנו קודם כל, רגע, בוא, מה מדובר כאן? בוא, תפתח את העיניים, תרים את הראש, תסתכל מה מדובר. מה הנושא שעומד פה על הפרק? זה מת, לדבר כאן, אתה תראה.
ברמה הלאומית אנחנו כן יכולים לדבר ככה.
מה?
ברמה הלאומית אנחנו כן יכולים לדבר ככה.
נכון, צריכים יותר ויותר לחשוב ככה, להרגיש ככה וגם לדבר ככה. בהצלחה, יום טוב.